אומר רבנו בתורה קוף צדיק ג' דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו. וכן בכל דבר. רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות. והמחשבה תקיפה כל כך עד שאפשר למסור נפשו במחשבתו ממש. דהיינו, שירגיש צער אמיתה ממש. אז רבנו מסביר, עכשיו נותן, רבנו קודם כל אומר, תדע לך יהודי יקר, אם אתה במחשבה תקיפה מחליט שיהיה משהו, זה יהיה. פלא פלאים. פלא פלאים. אפילו ממון. אחר כך רבנו מסביר, והמחשבה יש לה כזה כוח, עד שאדם יכול ממש למות. דהיינו שירגיש צער אמיתה ממש על ידי שיקבל על עצמו בדעתו שהוא מרוצה למסור נפשו על קידוש השם, באיזה מיטה שתהיה. ואפשר לחזק ולגבר המחשבה כל כך עד שבשעה שמקבל במחשבתו שהוא מרוצה למסור נפשו למות על קידוש השם, אזי ירגיש צער אמיתה ממש. וזה שאמר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, מתי יבוא לידי והקיימנו. כן, זה ידוע שסרקו את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל, ותלמידיו ראו אותו ככה בכאלה איסורים, אמרו לו, רבנו, עד כאן, עד איפה? עד איפה זה? עד איפה מגיעים האיסורים? למה? תעשה משהו. זאת אומרת, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, שהיה אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, אפילו נוטל נפשך, ככה אומרים חז"ל, בכל נפשך, אפילו נוטל נפשך. אז רבי עקיבא, שהיה אומר, בכל נפשך, היה מרגיש צער אמיתה ממש. מתי יבוא לידי והקיימנו? שמע ישראל, היה אומר שמע ישראל, ומרגיש צער אמיתה. עכשיו שזה בא לידי לא הקיימנו? היינו, מסביר רבנו, שבשעת קריאת שמע, שהיה רבי עקיבא מקבל על עצמו ארבע מיטות בית דין, היה מקבל על עצמו מסירת נפשו במחשבה החזקה ותקיפה כזו, עד שהיה מצטער ומרגיש ממש איסורי המיטה ממש, כאילו סוקלין ושורפין אותו ממש בלי שום הפרש. אז רבנו מחדש לנו שכל ימי הייתי מצטער, זה ממש כפשוטו, הייתי מרגיש ממש סקילה, שריפה, הרג וחנק, ממש מרגיש את זה. וזה כל ימי הייתי מצטער, היינו שממה ששיערתי וקיבלתי בדעתי מתי יבוא לידי והקיימנו למסור נפשי על קידוש השם, מזה לבד הייתי מצטער ומרגיש וסובל איסורי המיטה ממש כנ"ל. עכשיו שבא לידי בפועל, עכשיו יש לי כבר את ההזדמנות באמת, במילא הרגשתי אותו דבר. אז עכשיו שסורקים את בשרי, הרגשתי את זה ממילא שהייתי אומר קריאת שמע כל יום. אז עכשיו זה כבר קורה במציאות גם, יופי, יש לי שכר, מה, עכשיו אני לא אקיים את זה? הלא תמיד הייתי סובל זה הצער ממש מהקבלה במחשבה לבד. ושמחזק המחשבה במסירת נפש כל כך כנ"ל, יוכל למות ממש מזה הצער, כאילו היה מת מזו המיטה בפועל. כי אין הפרש בין המיטה בפועל להצער שמרגיש מהמיטה במחשבה כנ"ל. על כן צריך למנוע ולהרחיק עצמו לבלי להישאר שם בעת שמרגיש שקרוב שתצא נפשו, שלא ימות בלא איתו חס ושלום. אז רבנו נותן רק עצה שנדע שאם אתה הולך עם התורה הזאת ואתה כבר באמת מגיע, ממש הנה, אתה ממש מרגיש שאתה הולך למות, אז תפסיק, כי אתה עלול למות פשוט. רבנו מסביר שלמחשבה יש כזה כוח. איזה כוח יש למחשבה, שזה משפיע כל כך על המצב של הגוף, עד שהגוף יכול למות ממחשבה, ממחשבה. איזה כוח יש למחשבה? רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות. מחשבה תקיפה. שאתה רוצה משהו בכזאת עוצמה, בתקיפות. אתה רוצה, זה מה שאתה רוצה. אתה מחזק את הרצון כל כך חזק. ואתה חושב שוודאי ככה זה יהיה. אז זה יהיה. מצד שני, רבנו אומר במקום אחר, מביא חז"ל שאומר, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים. אז רבנו מפרש את זה ככה, אל תעש תפילתך קבע, אל תקבע לקדוש ברוך הוא מה לעשות, אל תקבע לו, אלא רחמים ותחנונים. אם ירצה, ייתן, לא ירצה, לא ייתן. אל תבוא עכשיו, אתה חייב לתת, אתה חייב, אל תבוא ככה. מצד שני, הנה, עכשיו יש לתוקף גדול. אבל מה רבנו מביא דוגמה? הוא מביא דוגמה, אז מצד אחד אומר אפילו ממון, אפילו אם תלך על ממון, זה יקרה. אבל מצד שני, מה הדוגמה שהוא מביא? הוא מביא את הדוגמה של רבי עקיבא, מה רבי עקיבא עשה עם המחשבה? הוא הרגיש צער המיטה. מה זה צער המיטה? למה? בואו נשאל אתכם שאלה. מה העניין? למה היהודי צריך להרגיש סקילה, שריפה, הרג וחנק? זה כאילו על הבוקר, תפילת שחרית, שמע ישראל. למה לא משהו חיובי, נעים? משהו כאילו, לא יודע, נגיד, הוא יראה את עצמו באלפים, לא יודע, מהסקנדינביה, משהו ככה, עם העננים, עם הזה, עם ה... משהו נעים כזה, פסטורלי. למה? סקילה? סקילה זה לא דבר נעים. על הבוקר בן אדם קם, ישר צורקים עליו אבנים עד שהוא מת? סקילה? לא, למה? מה? שריפה? שהוא נשרף חי? חס שלום. הרג? חנק? מה? מה? מישהו יכול להסביר לי מה העניין? תבינו, חברים... זה שזה עכשיו, אתם רואים שזה קורה במציאות, מבחינתי אין שום הבדל בהרגשה. רק מה אכפת לי כבר להרוויח את המצווה. אני כל פעם שאני אומר שמה ישראל, זה מה שהרגשתי. ממילא, אותו דבר. הרגשתי ממש. אז מה הרעיון? למעשה הגוף זה לא אני. זה כאילו חידוש, נכון? אבל בעצם אם נחשוב על זה שנייה, זה ממש לא חידוש. ברור שהגוף זה לא אני. ברור שהגוף זה לא אני. הגוף זה בסך כל סוג של לבוש. זה משהו שאתה נוסע בו כמה שנים, עד שאתה ממשיך הלאה לעניינים יותר רציניים. העולם הזה, זה רק פוסדור. הגוף שלנו, זה לא אני שלנו. רק יש בעיה קטנה שמרוב שאנחנו רגילים אליו, אז אנחנו מזדהים איתו נורא חזק. זה אני. לא, זה לא אתה. תקבל על עצמך 4 מיטות בדין. הלו, למה לשרוף אותי? לא שורפים אותך, תירגע. זה רק הגוף. אז צדיקים מבינים את זה. לנו זה נראה, וואו, איזה מדרגה. אבל צדיקים, ברור, מה? ברור שאני לא הגוף. הם, זה לא שהם צריכים לחשוב על זה, זה ברור, כי הגוף הוא מטריד, זה רבנו לפני שהוא נפטר, הוא אמר, אני כבר מתגעגע לפשוט את החולצה הזאת, כאילו להוריד, די עם הגוף הזה כבר, נו, זה כבר עוצר אותי יותר מדי, זה גוף אחור, זה לא הגוף זך מצוחצח שמקבלים אחרי שיבוא בגאולה, שיהיה את הגאולה, תחיית המתים, אז כולם יקבלו גוף זך מצוחצח, גוף בלי שום יצרה, בלי שום עצבות, בלי שום בעיות, זה יהיה גוף רוחני, זה יהיה גוף גשמי, אבל הוא יהיה נקי, אז יהיה בחינה של רוחניות. אז שאתה מקבל על עצמך, בסך הכל אתה מקבל על עצמך להיפרד מהחלק הזה. למחשבה יש כזה תוקף שאתה יכול להרגיש את הצער הזה ממש, הרבנו כאילו מרמז לנו, תשמע, תשתמש במחשבה שלך, לחזק את התקיפות שלך בדברים אמיתיים. אם אתה רוצה, למשל בריאות, בריאות זה דבר אמיתי, שוב, בשביל מי? בשבילך? או בשביל שתוכל לשמח את השם? יש לך איזה בעיה? אתה יכול לעשות כזאת עבודה עם המחשבה, שהכל ישתנה. פשוט צריך תקיפות מאוד מאוד גדול. יש בעיה בשלום בית, אתה יכול לעשות עבודה מאוד חזקה עם המחשבה. עוד לא הגעת לשידוך שלך, נו, למחשבה יש תוקף גדול, רבנו. ואם יחזק וגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך. יוכל לפעול שיהיה כך. תפיסה הפנימית שלך, העולם הפנימי שאתה הולך איתו, הוא משנה הכל. אז ודאי שהפוך. שאנחנו פוגשים אנשים שבאים אלינו לקבל עזרה, ויש להם עולם פנימי, גם מאוד תקיף, אבל לא לכיוון הנכון. לא כיוון הנכון, יש להם תקיפות, אני לא שווה כלום. זה מה זה תקיף? זה בביטול כל ההרגשות. וואו, אשריך, איזה תקיפות, רק למה להשתמש איתה לזה? אני ובעלי לא מתאים, לא יצא כלום אף פעם. יש המון המון מקומות שיש שכנוע מאוד מאוד גדול, שהאדם נמצא עם כזה שכנוע, וזה ממש ללא הרף. ומי שככה קצת טיפה ערני לפנימיות שלו, אז הוא יכול לראות לפעמים שיש רגעים כאלה שפתאום הבן אדם מרגיש כזה טוב. וואי, יורד גשם, גדול יום הגשמים, כיום תחיית המתים, וואי, זה יופי. וואי, מה אני מרגיש כזה טוב? רגע, יש לי איזה בעיה נוראית, לא, כאילו, מה אני מרגיש טוב? רגע, מה הייתה הבעיה שלי? וואי, זה דיכאון. והרבה פעמים, גם שבן אדם קם בבוקר, אותו דבר, קם בבוקר, זה... רגע, מי אני, מה החיים שלי? וואי, אני בחובות, וואי, איזה דיכאון. מה זה? אבל היה לך כל כך נעים, למה לא נשארת ככה? היית במקום? למה לא נשארת במקום הזה? למה אתה כל כך מחזיר את עצמך לשם? אז התשובה לזה היא בגלל שהאדם רגיל. אבל האם לא היה עדיף לך להגיע למקומות חדשים? נכון, זה מוכר, אבל זה בסה. מה, את לא רוצה להגיע למקומות חדשים? דיברתי עם מישהו שהוא ממש, שרתי לו מין שיר כזה, שיר שככה ניסיתי להלחין את הפסקול שאני מרגיש מהזה שלו, זה היה כזה בודד, יתום, מסכן, יש לך פטור, אתה לא יכול, תאכל משהו, תוותר, והוא כאילו התחיל פשוט לבכות, שרתי לו את זה, התחיל לבכות, וואי. תגיד, אתה מכיר את השיר שרוף את הפטור? שרוף את הפטור, לא מכיר את השיר שרוף את הפטור. אז, אבל השיר הזה כל פעם שוואו, הוא אומר לי, כן, עד שבאיזשהו שלב, ככה זה לקח הרבה זמן, הוא התחיל להגיד, לא רוצה את השיר הזה יותר, די עם השיר הזה. אמרתי, אתה בטוח, בטוח, ואז התחלתי להיות מה זה. לא כמו כולם, ילד יתום, ילד מסכן. זה מה זה השיר הזה? מה זה השיר? זה שיר שממש מתנגן לו, ממש מתנגן לו. השיר זה ממש בביטול כל ההרגשות. אתה לא כמו כולם, אתה ילד מסכן, אתה לא יכול. יש לך פטור, תאכל משהו. תאכל כמשל, כן? זה עוד כמה דברים. ואתה רואה, וואו, חיים עוברים. למה אתה נדבק לזה? אז, וזה באמת סבל, אנחנו צוחקים, אבל זה סבל אנושי שלא יתואר לו ולאשתו, לילדים שלו, להורים שלו. הקדוש ברוך הוא בצער, אמו אנוכי בצערה. זה יהודי, זה נזר הבריאה, של מה באת לעולם? להיות כזה אומלל כל היום עם השיר המאפן הזה כבר בפעם המיליארד כל היום. יש לך פטור, תאכל משהו, די, אחד על משהו לפני רגע. די, תחליף שיר. לא, זהו, יש לך, אתה לא כמו כולה. בודד, בודד. די, די. אז, למה? למה אתה תקוע על זה? למה אתה לא משתנה? אז התשובה היא פשוט מעליבה, כי אני רגיל. כשהייתי ילד בן 9, זה סיפור שלו, הוא התייתם. והנזק שקרה לו בהתייתמות זה שהוא אמר לעצמו, אתה לא כמו כולם, אתה ילד יתום, אתה ילד מסכן. יש לך פטור. הוא אמר לעצמו, ואף אחד לא היה שם. אגיד לו, הלו, זה מהשם, תתעורר, זה טובה. יש בסדר, 7 ימים, 30 יום, שנה, די, סע, די, נגמר. בסדר, די, סע. לא, אף אחד, מי ידע? לא, יש לך פטור. לא רוצה לעשות לכם את זה עם הלחן, כי אז הדיכאון יציף ברמה כזאת שלא נוכל להמשיך את ה... אז איך משתנים? איך עושים שינוי? אז נתתי להם דוגמה, שזה כמו זה, הנה השיר הזה, כבר הם התרגלו אליו כולם, כולם הרגישו זיתים למצב רוח הכללי. ואז פתאום אמרתי, טוב, עכשיו נשיר שיר חדש לגמרי. והתחלתי לעשות משהו אחר, אז מה קורה כשאומרים לך, עכשיו נשיר שיר חדש לגמרי, אתה לא מכיר לא את המילים ולא את הלחן, ויאללה, תתחיל לשיר. לא, 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 אני לא מכיר, אני לא, 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 למה? למה? כי אני לא מכיר. אבל אם אני עכשיו שר לך שיר שאתה מכיר כבר 100 שנה, איזה משהו מזמירות שבא, בטח, זה אני מכיר בעל פה. מה קרה? זה אני מכיר. כן, אבל אתה אוהב את השיר הזה? נניח שיר שאתה לא אוהב, כן? לא מזמירות שבא. לא סובל את השיר הזה. והנה, טוב, אתה יודע מה, אז בוא נלמד משהו חדש. טוב, 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 בוא נשיר את מה שאני מכיר. עזוב. אבל אתה לא סובל את השיר הזה. כן, אבל את זה אני מכיר, אתה לא מבין? אל תיקח אותי למקומות חדשים. למה? כי מה הבעיה שלנו עם מקומות חדשים? הרי אנחנו רוצים התחדשות. כל העולם מלא פרסומות, חדש, חדש, כל פרסומי ביום הראשון בעבודה אומרים לו, תראה, המילה הראשונה שצריך להגיד בפרסומת זה חדש. למה? כולם חפשים חדשות, כולם רוצים חידוש. נו, אז מה הבעיה? הבעיה שבדרך לחידוש אתה עובר דרך צומת שנקראת הלא נודע. הלא נודע. נכון שזה יותר מתאים להגיד את זה ככה? הלא נודע. הרי אם עכשיו אני אגיד לכם משהו כמו, תראו, אף אחד לא יודע איך היום הזה ייגמר. אתם יודעים, אף אחד לא יודע כלום, שום דבר, אף אחד לא יודע מתי התאריך תפוגה שלו, אף אחד לא יודע מה הולך לקרות בעולם, כלום, אנחנו לא יודעים שום דבר. לכן רבנו אמר, היום אם בקולו תשמעו, שאם אדם קם בבוקר, זכה, אז שישים את היום הזה נגד העיניים שלו, זאת אומרת, הוא יגיד לעצמו, היום זכיתי, עכשיו יש לי את היום הזה, מה אני רוצה לעשות היום? זה כאילו החיים שלי. מה עכשיו אני הולך לעשות? אני רוצה להתפלל בכוונה, אני רוצה לשמח את אשתי, את הילדים, אני רוצה שיכניס את כל הרצון, עכשיו, היום, 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 היום אם בקולו תשמעו, זה היום, זה הכל קורה היום. אז אם הייתי אומר, אנחנו לא יודעים, לא יודעים שום דבר, לא יודעים מה יקרה היום, לא יודעים מה התוכניות, טוב, אז איזה מוזיקה מתאימה ל... איזה, תראו, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו רק, יש לנו את היום, אין מה לדאוג לגבי מחר, כי אי אפשר לדעת אם הוא יגיע, אז אפשר ממש ככה לשים את הכל היום. או, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. אף אחד לא יודע. זה יותר מדהים, נכון? כי הלא נודע, אימאלה, הלא נודע. הלא נודע. וזה, כבר אמרתי בעבר, שהגורם לזה זה האחים גרים, מי שמכיר. שהאחים גרים זה שני אחים, אולי יותר, גויים, שכתבו כל מיני אגדות עם, שהתפשטו בעולם, וזה תמיד הולך על הלא נודע. מישהי לא יודע מה הולכת ביער, יש איזה מה, הכל הציפורים מצייצות, פתאום, והיער זה הלא נודע, ואז קורה משהו מפחיד. כל התפיסה הגויית זה, שמע, הלא נודע זה דבר נורא נורא מסוכן, אל תגיע לשם. זהו, תיזהר. מה שאתה מכיר, תצמד לזה בכל כוח. הדיכאון שלך הרבה יותר טוב מהלא נודע. תאמיני לי, הרבה יותר טוב. הבעיות בשלום בית הרבה יותר טוב מהלא נודע. הלא נודע זה מקום מסוכן. אבל באמת, באמת, הלא נודע, זה כל התקווה שלנו. כי הלא נודע הוא בעצם המקום שבו את יכולה לבחור. כאשר את חיה בתקיפות המחשבתית השלילית שמקבעת אותך לאני הישן, המרות וחסר התקווה הזה, אין לך שום בחירה בכלל. עצם זה שהאני הזה חי, זה כבר מעיד על זה שאין לך שום תקווה. האפשרות היחידה להשיג איזושהי תקווה, זה באמת להגיע למציאות שאת מסוגלת להתחיל לראות את המציאות לא דרך האני הזה. וזה בנקודות, אבל כשעובדים על זה, אז אחרי כמה זמן אתה רואה שבאמת השתנית. למשל, מישהי שהיא בטוחה שאין לה מזל. יש כאלה אנשים, אני אין לי מזל, עזוב, נו, אין מזל, לא יעזור. גם אם אני אזכה בלוטו, איכשהו שאני אבוא לקחת הזכייה, משהו יקרה, אין, זה לא, אין לי מזל, זה לא ילך. זה בסוף יהיה טעות, זה לא, אין לי מזל. זה שכנוע מאוד עמוק, זה תקיפות. טוב, אין לך מזל, זה את. אני כעסנית, אני נורא פגיעה, אני חלשה, אני פספסתי כבר כמה הזדמנויות, אין מה לעשות, אני מעוקבת שידוך, אני שמנה, אני מכוערת, אני טיפשה, אני כבר לא זכיתי ללמוד באקדמיה, איזה משפט, זכיתי ואקדמיה באותו משפט, לא משנה. רגע, אולי תשחררי שנייה, אולי פשוט, אתה יודע, זה תרגיל פשוט, יש שם תקיפות, תשחררי אותה רגע, שנייה. לא יודעת מי אני, לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת כלום, שום דבר, אני לא יודע כלום. כל מה שנראה לי שאני, אולי, אבל זה שאלה אם אני רוצה את זה, אם אני לא רוצה את זה, אז לא. צריך לדעת שזאת האמת, רק שזאת אמת מטרידה. בגלל שהיא מקרבת אותנו למקום שנקרא הלא נודע. מפחיד, אימאלה. לא, זה לא מפחיד. אבל אתם תראו בתמיכות, זאת אומרת, הלא נודע הוא לא מפחיד כי הוא פשוט מציאות, כן? זה לא שאם אתה אומר, טוב, די, הלא נודע, זה נורא מפחיד, עזוב, תשאיר אותי עם המוכר. הבנתי, אז 100%, הכל יהיה בדיוק לפי התוכניות שלך, אין בעיה. מעכשיו אתה יודע מה יקרה. לא, זה פיקציה. באמת, הלא נודע, זה המציאות, אנחנו לא יודעים. שם ככה בראת העולם, שאנחנו לא יודעים. לכן, כאן נכנס המילה אמונה. אמונה זה כאשר אתה מאפשר לעצמך להגיע אל הלא נודע עם מחשבה חיובית. המחשבה החיובית פשוטה, השם יעזור. השם עזר, השם עוזר, השם יעזור. האחים גרים, זה מדור בגיהנום פשוט, זה לא מציאות. המציאות היחידה זה הבורא. הבורא אוהב אותי. הבורא אוהב אותי. המציאות היא שהבורא אוהב אותי, זה מציאות בלתי משתנית. הבורא אוהב אותי, ואהבה שלו לא משתנה. גם הפושע הכי גדול בישראל, הבורא אוהב אותו אהבה נצחית שהיא לא משתנה, והשם חושב מחשבות לבל ידח מנו נידח. איך לקרב אותי אליו? חושב מחשבות, איך לקרב אותי אליו? וכל המציאות שלי זה המחשבות של הבורא, איך לקרב אותי אליו. ואם אני אהיה תקיף בזה שאני רוצה להתקרב להשם, זה אני היחיד, אני רוצה את השם, זה לא אכפת לי כלום, אני שריפה, סקילה, לא אכפת לי משום דבר, לא אכפת לי, כלום לא אכפת לי. אני אוותר על הכל, אני רוצה את השם. אז ודאי ששינויים מתרחשים. תקיעות היא תולדה של פחד מהלא נודע, והאחזות בתפיסות ישנות, גרועות ומוכרות.